אמרנו שלחברה אין מחויבות לשלם מזומן. אין לה מחויבות לשלם מזומן, אני הולך כל הזמן עם הקרן עוד. עד שאני מגיע לסילוק, ואז יש שלוש אפשרויות. אז קודם כל נעשה את ה-9,000 אופציות שהבטיחה לכל מנהל לפי מודל יום הענקה שנתיים, חובה הוצאות שכר זכות קרן הון, אמרתי את זה כבר לפני הפסקה, נגיע לקרן הון לפני הסילוק ונראה מה היא מחליטה. היא יכולה להנפיק אופציות, לשלם כסף או לתת חלופה גבוהה יותר. קודם כל 2009, 31 דצמבר 2008, אנחנו עומדים עם קרן הון שהיא לא לפי שווי הוגן, כי זה נמדד ביום ההענקה של 810. אם אתה רוצה לתת לו אופציות, כמו שלמדתם בחלק הראשון של התקן, חובה קרן הון, זכות הגבולים החשבון אופציות, ולא אכפת לי בכלל כמה אופציות שוות לשאלתה קודם. מה זה מעניין כמה הן שוות? זה מכשיר הוני, נותן אותו וזה. אפשרות שנייה, אתה רוצה לתת כסף. אם אתה רוצה לתת כסף, צריך לחשב כמה כסף. כמה כסף, בואו נראה. יש לנו 6 מנהלים נשארו בסוף. 3,000 פנטום, כמה פנטום שווה? 55. 6 עובדים, 3,055, שלם כסף. איך הפקודה תהיה? מבטל את הקרן, לא מבטל, אלא מחייב את הקרן הון, מזכה מזומן. ואם המזומן לא יתאים ל-810, תשאר קרן הון, או בחובה, או בזכות, מה אני יכול לעשות? והאפשרות השלישית, זה שהחברה הצהירה, אני מניח כבר בעבר, הבטיחה למנהל שלה או למנהלים שלה, שהיא תבדוק ביום האחרון מה יותר גבוה והיא תיתן. אז מה צריך לעשות? צריך ללכת ולבדוק מה יותר גבוה. האופציות לא שוות 810. זה לפי מודל יום ההנקה. כמה האופציה היום שווה? 18 שקל. צריך לחשב, 6 עובדים, 9,000 אופציות לכל עובד, 18 שקל. כמה זה שווה? כמה חלופת מזומן שווה? מי ששווה יותר, יש לך עוד הוצאה. אתה נותן לו את הגבוה יותר ואתה לא חייב. בסדר? עכשיו, אם אתה מזומן יהיה יותר גבוה, אז קודם כל יהיה לך עוד הוצאה ותיתן לו כסף. אם האופציות יהיו יותר גבוהות, יהיה לך עוד הוצאה ותיתן לו אופציות. אלו כל האפשרויות. אם אני נותן תגבולים, אם אני נותן אופציות, זה חובה קרן הון זכות תגבולים. אם אני נותן מזומן, חובה קרן הון זכות מזומן. אם אני הבטחתי לו שנותן לו את היותר גדולה, את החלופה ששווה יותר, צריך ללכת לבדוק מי שווה יותר. לרשום עוד הוצאה ולתת לו את השווה יותר. עכשיו עוד פעם, זה לא היום, ביום האחרון אני אומר לו, נתן לך את היותר. סיכמתי איתו או במהלך התקופה הוא בא אליי, או כבר בהתחלה. אמרתי לו, בדרך כלל זה לא בהתחלה, כי אם בהתחלה שונה החברה שאומרת את הזכות. אני מניח שבמהלך התקופה הוא בא ומבקש. החברה לא חייבת כלום. אבל אם היא נותנת לו, אז יש לה עוד הוצאה. היא לא חייבת לתת לו כלום. יכולה לתת לו מה שהיא רוצה. אז ככה, יתרות לפני הסילוק. נתחיל לכתוב ככה, הסילוק על ידי הנפקת אופציות. חובה קרן הון. זכות הגבולים על חשבון אופציות. סילוק על ידי תשלום מזומן.
בטח, ברור, אני משלם כסף.
משלם 990 אלף שקל, יש לי קרן הון רק 810. תראו מה יצא במדרש השלישי, שאני נותן לו, מבטיח לו את החלופה הגבוהה יותר, גם יוצא קרן הון לחובה, אבל 162, פה יצא 180. למה? יש את 18, לאן הלך? הלך לדוח רווח והפסד, כלומר לעודפים, במקום שהולך לקרן הון. זה פחות טוב מזה, זה פחות טוב מזה. כי פה הרווח שלי יותר קטן ב-18, שם זה הלך לקרן הון לחובה, פה זה הולך לדוח רווח והפסד. למה? כי מי אמר לך להבטיח לו? הבטחת לו יותר גבוה, אחת עוד. עכשיו עוד פעם, הרווח הוא חשוב לרווח למניה, כן? קרן הון זה קרן הון, אבל הרווח, אם זה עוד בצעה, זה מקים את הרווח של החברה, זה פוגע ברווח למניה. עכשיו מה שניסיתי להראות זה עוד נדרש אחרון, שיניתי את השווי של האופציה במקום 18 ל-20. מה יקרה אז? זה יהיה יותר גבוה מזה, אז תהיה לי עוד הוצאה, אבל לא מול מזומן, מול מה?
קרן הון.
תהיה הוצאה מול קרן הון, ואז אני לוקח את הקרן הון, הופך אותה לאופציות. למה? כי החלופה גבוהה יותר זו אופציה, זה ניתן לאופציה. ואני כותב לכם פה כיצד משתנה התשובה אם השווי של האופציה הוא 20 שח. ככה, חלופת מזומן נשארת 990, אופציות, 6 עובדים, 9,020, זה 1,080,000, 90,000 הוצאה נוספת. 810 ולא 90. היה 810 לפני? הוספת 90, 900, תהפוך את זה לאופציות. כן. 810. זה אתם מכירים, יתרות לפני הסילוק, ועוד 90. כי אתה לרוב האופציות עבדת לפי מודל יום ההנקה. זה אף פעם לא יהיה שווה בספרים לשווי הוגן.
אז איך בסוף
אני מנפיק? אתה לא נותן לו לפי שווי הוגן, אתה נותן לו אופציות, הוא בודק כמה זה שווה, אתה לא נותן לו את השווי הוגן. אתה נותן לו אופציות ששוות 1,080,000, בספרים זה 990. 900, סליחה. 810 עוד מיום ההנקה. עזוב את הדוגמה הזאת, אני אמרתי לך, תעבוד 3 שנים, תקבל 5,000 אופציות. רשמתי אצלי בספרים, חובה הוצאות שכר, זכות קרן הון, 10. יש לי בסוף השנה, בסוף התקופת הבשלה 30,000 שקל קרן הון. אני עושה חובה קרן הון, זכות הגבולים 30. נותן לך את האופציות, האופציות שאתה מקבל שוות 1,000,000 שקל. אז איפה אני אלמוד 970? זה מודל יום הענקן, לא משלך לשווי הוגן. מה קרה? אנחנו לא נותנים לפי שווי הוגן, נותנים את האופציה, זה שזה שווה יותר, שווה יותר. אנחנו במודל יום הענקן, לא במודל הערך הפנימי. לעולם זה לא יגיע לשווי הוגן, איך? 810 הוא שווי הוגן? אז איך זה יגיע לשווי הוגן? רק ה-90,000 הוא שווי הוגן. כן, יש פה. טוב, אני מקריא את השאלה. חברת עדי העניקה בראשון לינואר 2007 לכל אחד מעשרת עובדי הבכירים זכות לבחור בין 5,000 פאנטום לבין 6,000 מניות. ברגע שאני נותן לצד השני זכות לבחור, מפרקים ביום הראשון. התחייבות ועון. מניות הפנטום יבשילו בראשון לינואר 2010 אם העובדים ימשיכו לעבוד בחברה עד מועד זה. כלומר, תקופת ההבשלה שלנו 7, 8, 9, 3 שנים. אם העובד בוחר בחלופת המניות, הוא נדרש להחזיק במניות למשך 3 שנים לפני שיוכל למכור אותה. התנאי הזה מקטין את השווי הוגן של מניה, כי עדיף לי שייתן לי מניות שאני יכול ישר למכור אותה. מי אומר לי, תקבל מניות בעוד 3 שנים, אם תעבוד אצלי, תקבל מניות, אם תבחר כמובן, 3 שנים לא תוכל למכור אותה. זה הגבלה על אי סחירות. זה מקטין את השווי הוגן של המניה. כי מה עדיף לי? תקבל מניה שאני מיד יכול למכור אותה. אבל החברה פה לא רוצה להציף את השוק במניות שלה. אז מה היא אמרה לעובדים? אני אתן לכם מניות, אין בעיה. מרגע שאתם מקבלים את המניה, 3 שנים אתם לא יכולים לסחור בה. בדרך כלל גם מחזיקים את זה אצל נאמן. ולכן המחיר מניה פה יהיה טיפה יותר נמוך ממניה רגילה. חברת הדין אינה סופה חלוקת דיבידנדים במהלך תקופת ההבשלה, כך שמחיר המניה שנותנים לכם לא יושפע מדיבידנדים עתידיים. להלן נתונים לגבי השווי הוגן של חלופת המניות במספר תאריכים, והתחשב בדרישה להחזקת המניות לאחר ההבשלה. בראשון הראשון 2007 המניה שווה 23 שקלים, סוף 2007 25 שקלים, וסוף 2008 18 שקלים. למה אני צריך את זה? הרי מה אנחנו מתחילים את השאלה? מוצאים את המרכיב העוני. איך מוצאים מרכיב עוני? כופלים את המניות שהבטחתי לו במחיר המניה, ומורידים את השווי של הפנטום, ואז יש לי מרכיב עוני. ואם לא יוצא כלום הזה, אם המרכיב העוני יהיה יותר נמוך מהמרכיב התחייבותי, אז אין מרכיב עוני, יש רק מרכיב התחייבותי. עכשיו איך נמצא את הפנטום? כי את המרכיב העוני אני אלך לפי נתון 4. את הפנטום, תסתכלו בנתון 11, יש לכם מחירים בבורסה של המניות. זה הפנטום. המרכיב העוני לפי נתון 4. עכשיו אני צריך לראות מה שווה יותר. אם 6,000 מניות כפול השווי בנתון 4 שווה יותר מ-5,000 כפול השווי בנתון 11, יהיה לנו רכיב עוני. 5. ב-31 לדצמבר 2007 העריכה הנהלת חברת עדי ש8 מתוך 10 העובדים הבכירים ימשיכו לעבוד בחברה עד להבשלת האופציות. השווי ההוגן של ההנקה הוערך ב-150,000 שקל לעובד. זה נתון לא רלוונטי ל-150,000 שקל. מה הם אומרים לכם? שאם נלך למעריך שווי בסוף 2007 ונגיד לו, תגיד לי כמה שווה כל המכשיר הזה שנתתי, האופציה והמניות והפנטום, כלומר האופציה לקבל כסף והאופציה לקבל הון, כמה זה שווה? הוא יגיד לך פר עובד זה שווה 150,000. למה זה לא רלוונטי? כי אנחנו מפרידים ביום הראשון את המרכיב העוני, אנחנו לא משערכים, רק את המרכיב של ההתחייבות. מה זה עוזר לי שתגיד לי ששניהם שווים X? אני לא עובד בשווי הוגן דרך דוח רווח והפסד על המרכיב העוני, ולכן אני צריך להפריד את זה ביום הראשון. ההתחייבות על הפנטום תלך לפי שווי הוגן של המניה, הרכיב העוני לא ישוערך, ולכן זה שאתה אומר לי שהכל שווה 150, למה הם שמו את זה בשביל לשערך? אנשים הראו 150, מתחילו לשערך. משערכים את ההתחייבות לפי נתון 11, לא משערכים את הכל. המרכיב העוני הוא רכיב קבוע, לא משערכים אותו. לכן הנתון הזה זה סתם בשביל לבלבל. נתון 6, במהלך שנת 2008 חלה הרעה במצבה הכספי של החברה, והחברה נקלעה לקשיי נזילות. החברה פיתרה את אחד מהסרט העובדים הבכירים וחילתה את זכויותיו. כתוב שט, אבל זה צריך להיות איך. עכשיו, מה זה חילתה? חילתה זה יפקיע מידיו. כלומר, יכול להיות עבר עבירת משמעת, לא יודע מה. לקחה ממנו את האופציות. כמובן, מבחינה משפטית, צריך בהתחלה להגיד מתי החברה יכולה להפקיע את הזכויות. מה קרה? החברה יכולה להפקיע את הזכויות מעובד, לפעמים אם הוא לא עומד בתנאים שלה. היא הפקיעה מבחינתי לא קיים כי לא עובד עזר. כי יכול להיות שלפעמים עובד אומר לך, אם אתה מפטר אותי, תן לי פיצוי. עבדתי בכל זאת חלק מהתקופה. הרגע שמבין לכם השאלה, חילתה זה אומר שהוא לא קיבל כלום. אם הוא לא מקבל כלום לפי התנאים, על ההבשלה מהירה, על מה? חילתה זה כאילו התפטר, הלך. חילתה לא מגיע, כאילו מההתחלה לא נתתי לו.
למה זה ככה?
כי ברגע שאומרים חילתה, זה אומר לחלט, זה אומר כמו שהמדינה מפקיעה כבישים, אני יודע
ככה. כשלמדנו שהחברה יכולה לבחור את הסוף,
אם לתת את
האופציה או לעשות
את זה להסתכל. אז אמרת,
אם לא
תוכל לעשות משחקים,
אז
אנחנו מחייבים
אותם
לעשות
את
המשנה. לא, זה משהו אחר. זה שאני בא לעובדים ואומר להם, תראו, תוותרו על האופציות שלכם, אני אתן לכם כסף. זה לא חילתו, זה נתתי להם כסף, קניתי מהם את התוכנית. פה אני אומר לעובד, לא מגיע לך, עברת, לא יודע, עבירת משמעת, אני מחלק לך את הזכויות, מותר לי משפטית, אם מותר לי. זה לא שבאתי לעובד, אמרתי לו, תוותר על האופציות, קח 100,000 שקל, אז זה היה יצאת הבשלה. אז זה היה, יצאת הבשלה. אם אומרים לך לחלט, חילטו, הלאה, לחלט. לא יודע, אולי הוא עבר על התקנון, אני לא יודע מה הוא עשה.
פשוט כל מנהל יקבל יותר.
מה? כל מנהל יקבל יותר. מה? למה החלטת את זה?
נשאר אותו דבר. השווי
או... לא, אתה לא בכיוון בכלל, מה קרה לך? תגיד לי, אם יושבים 10 אנשים, אחד אני אומר לו, לא מגיע לך, אז 9 אחרים יקבלו את שלו? איפה זה קורה?
לא,
זה מה שאתה אמרת.
בסופו של דבר
זה יתחלק,
במספר
קטן
של מנהלים,
שיקבלו
כל אחד
חלק... לא, לא, נכון, לא. יש 10 עובדים, לאחד אני אומר, עברת על התנאים, אני מחלט לך. מבטר אותך, מחלט. אולי אני לא יודע מה הוא עשה, גנה. כן, עובד, אז זה גנה. אני אומר לו, תפסתי אותך, אתה גונב, אופי, פה לא מגיע לך כלום. לא נותן לו, לא, נותן לו 9, יש לי רק 9 עובדים. זה נקרא לחלק. עולה, עבר עליו ורק נשמע. זה מה הוא עשה. אחרת, אסור לך להגיד לו, עובד, תלך, אני לא נותן לך כלום. כן, אני עשה מה. בקיצור, אם כותבים לכם לחלט, העובד כנראה עשה משהו לא בסדר, אמרו לו יאללה, לך הביתה, לא מגיע לך כלום. אני יודע מה הוא עשה, גנב. זה מה הוא עשה.
מה זה משנה?
לא, זה משנה. כי אם הייתי אומר לעובד, אני מפטר אותך, לא מגיע לך כלום. הוא אומר, לא, מה, אני עבדתי שנה, תן לי פיצוי. ואז היה יצאת הבשלה, מה שהוא אמר. הייתי אומר, בסדר, בואו נעשה יצאת הבשלה. כשאני אומר שאני מפטר עובד ומחלט את זכויותיו, כנראה קודם כל מותר לי, אחרי אתה לא יכול לעשות את זה. וכנראה שהעובד מסכים, כי הוא כנראה עשה משהו. זה מה שהם התכוונו.
אבל כתוב
שם, לא הבנתי.
כתוב
שהם צריכים לעבוד עד 2010, ואני מפטר את זה. כן. בטח. אז תארי לך, אני אתן לך 50 אלף אופציות אם תעבדי 5 שנים. יום לפני ה-5 שנים, אני אגיד לך, את מפוטרת. לא מגיע לך כלום. מה את אומרת על זה? מה, עובד מגן על עצמו. תמיד שיש תוכנית של אופציות, עובד אומר, רגע, ומה אם יפטרו אותי? אני אקבל חלק יחסי, אקבל סכום, פיצוי, הכל מוסכם. לא יכולה לבוא לעובד שעבד שנתיים, להגיד לו, תשמע, אתה צריך לעבוד 5 שנים, נכון? לך הביתה, לא מגיע לך כלום. יותר מכך, יום לפני, אני אגיד לו, תשמע, אני החלטתי לפטר אותך.
לא מתאים לי.
ולא מתאים לי. לך, אומר, אבל אני עבדתי 5 שנים בשביל לקבל את האופציה, אתה בא אליי יום לפני, אומר לי, לא מגיע לך, תן לי פיצוי. תמיד יש מנגנון פיצוי. עכשיו, מה זה לחלט את הזכויות? אם עובד עשה משהו לא בסדר, לא יודע מה, והכל כמובן צריך להיות כתוב, גנב מהחברה. אז אני יכול להגיד לו, אני מפטר אותך ומחלט את הזכויות שלך, ואם אתה רוצה, לך תתבע אותי, אני אלך למשטר. זה לחלט את הזכויות. ככה לבוא לבן אדם, להגיד לו, אני מפטר אותך, לא מגיע לך כלום, לא קיים במציאות.
אבל יאיר, ביום הראשון, אני עושה את הקרן, אני מוצא את הרכיב העוני. אני עשיתי את זה על פי 10. עכשיו אם אני עושה את זה...
על פי 9 עכשיו אתה עושה.
אבל זה נשאר לי קרן
לא... לא נשאר לך, אתה ביום הראשון לא רושם פקודת יומה.
זה גם...
הכי מעוני אבל...
לא רושם אותו פקודת יומה. כשאני מחשב את הרכיב העוני ביום הראשון, אני רושם פקודת יומן או רק מחשב לעצמי? רק מחשב לי בצד. בשביל מה לעשות לו? אחר כך מה לעשות לו? להפקיד אותו. אני לא יודע על מה אתה מדבר, חביבי. באמת לא יודע מה אתה רוצה. אין לי קרן הון, אם העובד הלך, אז לא תהיה קרן הון, אני לא רשמתי אותו. טוב, 7. ב-31 לדצמבר 2008 העריכה הנהלת חברת עדי ש7 מתוך 9 עובדי הבכירים ימשיכו לעבוד בחברה עד להבשלת האופציה. השווי ההוגן של ההענקה לעובדים מוערך ב-108,000 ש"ח בלבד. זה אותו נתון, סוף נתון 5 שאמרתי לכם, אבל הפעם ב-108 אתם תראו שכן יצטרך להשתמש. למה? לא בשביל לשערך חס וחלילה, בגלל נתון 8. מה קרה בנתון 8? עקב קשיי הנזילות החליטה החברה בראשון לינואר 2009 להעניק לתשעת העובדים הבכירים, למה 9? היה 10, אחד עלה. לתשעת העובדים הבכירים 7,500 אופציות למניות לכל עובד במקום הזכויות שהוענקו לו בראשון לינואר 2007. כלומר, החברה בראשון לראשון 2009 באה לעובדים ואמרה להם, תראו, אין לי כסף. אני מוכנה לעשות איתכם החלפת תוכניות. תוותרו על התוכנית הישנה עם הפנטום והמניות ואני אתן לכם כל עובד 7,500 אופציות. קודם כל העובדים לא חייבים להסכים. אבל בוא נניח שהם הסכימו, כי זה מה שקרה. מה צריך לעשות בסעיף 27 לתקן? אנחנו למעשה עושים החלפה של תוכנית בתוכנית, אבל אנחנו לא מתפטרים מהתוכנית הישנה. מה שאנחנו עושים זה, אנחנו את התוכנית הישנה ממשיכים איתה כאילו היא לא בוטלה, רושמים הוצאות רגיל לחלוטין, ולגבי ההחלפה של התוכנית מחשבים שווי הוגן תוספתי. כלומר, האם היום התוכנית החדשה שווה יותר מהישנה? אם היא לא שווה יותר, עזוב אותה, אל תעשה כלום. אם היא שווה יותר, יש לך שווי הוגן תוספתי, מה עושים לו? פורסים אותו, בדיוק. כלומר, למעשה סעיף 27 לא אומר לך שהתוכנית הישנה כבר לא רלוונטית. הוא אומר, תמשיך איתה, רגיל, כאילו לא קרה כלום. התוכנית החדשה תחשב שווי הוגן תוספתי. עכשיו, לגבי התוכנית הישנה, בראשון לראשון 2009 הרי נשארה לה שנה. היה 7, 8, 9, נשארה לה שנה. ואילו התוכנית החדשה שהם נותנים לי לשנתיים. אני אמשיך את התוכנית הישנה לא לשנתיים, לשנה. למה? כי בסעיף 27 אמרנו שאם התוכנית החדשה מלאה את התנאים עם העובדים, וזה הרעת תנאים, במקום עוד שנה, עכשיו אני צריך לחכות עוד שנתיים, התוכנית הישנה ממשיכה לפי התנאים הרגילים שלה. אז מתי היינו משנים? אם החברה הייתה באה ואומרת, עוד חצי שנה תקבל. ואז עוד חצי שנה, תוכנית הישנה, למרות שנשאר לה עוד שנה, היינו מפחיתים אותה לחצי שנה. אבל פה זה שנה, יותר נמוך משנתיים, אני ממשיך לשנה. תוכנית הישנה מבחינתי לא קיימת באמת. אין תוכנית כזאת, ביטלו אותה. אבל חשבונאית, אני ממשיך איתה. ממשיך לפרוס לשלוש שנים, זה השנה האחרונה. והלומיד החדשה לשנתיים, זה אין בעיה.
מה ההיגיון?
עכשיו, מה ההיגיון? זה לא כל כך הגיוני, אבל זה מה יש. לא לעשות קומבין. אבל זה כל התקן הזה, הוא מחפש איפה לשים לך הוצאות שלך. הרי אם אין תוכנית ישנה, מה אתה ממשיך לפרוס עוד? אבל בסדר. עכשיו, יש פה בעיה. אני, מה ביטלתי? איזה תוכנית ישנה? תוכנית ישנה שיש לה שני מסלולים. מסלול המזומן ומסלול ההון. אתם איתי?
כן.
עכשיו אני אמרתי לכם, רגע תמשיכו רגיל עם התוכנית הישנה לעוד שנה. אני עומד מאחורי זה, אין בעיה. אבל איך נמשיך? הרי אם יש לי מסלול הון ומסלול מזומן, התוכנית הזאת הישנה שבוטלה כבר מזומן לעולם לא יצא ממנה. כי העובדים ויתרו עליה. מה הם אמרו, תן לנו במקום? אופציות. ולכן להמשיך עם ההתחייבות ולשערק אותה בשווי הוגן דרך דוח רווח והפסד זה לא הגיוני, כי זו התחייבות שלעולם לא תיפרע. ברגע שהעובד אומר לך, קח אותה, זה שהתקן אומר לי, תמשיך איתה, כאילו לא קרה כלום, אין בעיה, אבל להמשיך לשערך את ההתחייבות, על מה? אני לא צריך לשלם שום דבר, הוא ויתר עליה. ולכן מה שצריך לעשות פה, וזה הקט של השאלה, אבל הוא נוקד בנקודה אחת, ולא... זה לקחת את ההתחייבות בראשון לראשון 2009, התחייבות בגין שכר עבודה, לא להמשיך עם התחייבות בגין שכר עבודה, להעביר אותה לקרן הון. למה להעביר אותה לקרן הון? כי זו התחייבות שאני כבר לא אשלם אותה, מקסימום אני אתן לעובד אופציות. איך? את כל מה שנשאר באותו יום, לא את הדלתא. כל מה שנשאר, נגיד בראשון הראשון 2009, הרי עברו שנתיים כבר. עשית איזו התחייבות מסוימת? נגיד 500,000. כן? תעשה חובה התחייבות, זכות קרן הון. כי ההתחייבות הזאת כבר לא התחייבות כספית. שמעת תשים לי במאזן, התחייבות בגין שכר עבודה, יבוא בן אדם, חושב שצריך לשלם. אבל כבר לא צריך לשלם, כי מה הבטחתי לעובדים? אופציות. עכשיו תבין, ההתחייבות, כן אני אמשיך להפחית אותה. כן, כי אמרנו שאת התוכנית הישנה ממשיכים כרגיל, רק בלי לשערך אותה. כי כל הרעיון פה, שהמסלול של המזומן הלך הביתה כבר. אם הוא מוותר עליו, אז מה, אני אמשיך לשלם התחייבות בגין שכר עבודה. בסדר? אז יהיה לנו בשנת 2009 הוצאה שמורכבת מתוכנית ישנה, מסלול חוב ומסלול הון, שאת המסלול חוב אני לא אשערך, והתוכנית החדשה שזה השווי הוגן התוספתי. ב-2010 התוכנית הישנה כבר נגמרה, 7, 8, 9 הלכה, מה נשאר ב-2010? רק את החדשה, רק את התוספתי. זו הנקודה שהם מנסים להראות, והם נתנו מספר 8. שמי שיגיד לי איך תמצא את השווי הוגן התוספתי, הרי איך אתה יודע? תסתכלו בסוף נתון 7, מה הם אומרים לכם? 108 זה השווי ההוגן של הישנה. לגבי החדשה, בואו נקרא בנתון 8, אומרים לכם כמה. אני מתחיל מסוף השורה השנייה. תקופת ההפשלה של כתבי האופציה החדשים היא שנתיים. כל אופציה ניתנת למימוש למניה אחת, תמורת תוספת מימוש של 2 שקלים, רק אם מחיר המניה בבורסה בינואר 2011 יעלה על 28 שקלים. השווי ההוגן של אופציות אלה נעמד ב-16 שקלים לאופציה. אז יש לי, אני יכול למצוא את השווי ההוגן של התוכנית החדשה. זה 7,500 אופציות כפול 16 שקלים כפול 9 עובדים. לא חל שינוי בערכת הנהלת החברה ששבעה מתוך 9 העובדים הבכירים ימשיכו לעבוד בחברה עד ראשון בינואר 2011. 9. במהלך 2009 עזבו את חברת עדי 2 עובדים בכירים, והחברה מעריכה שעד סוף 2010 יעזוב עוד עובד אחד מהעובדים הבכירים. כלומר, היה לנו 10, אחד פיתרנו, 2 עזבו, והיא חושבת שעוד אחד יעזוב. אז הם כותבים לכם, כלומר, שהאופציות שיוענקו ל6 עובדים יבשיל. 10. ב-2010 לא עזב אב עובד בכיר את חברת עדי. 11. הראיתי לכם כבר שזה השווי ההוגן. בפתרון יש להתעלם ממיסים על הכנסה, והם מבקשים עוד פעם, כרגיל, לעשות את היתרות, הפקודות יומן, כל הסיפור הזה. עכשיו תראו, השנתיים הראשונות, 2007 ו-2008, זה מה שעשיתי לכם על הלוח. מחשבים מרכיב עוני ביום הראשון, ומרכיב עוני מפחיתים, התחייבות משערכית. עד ראשון הראשון 2009, שם מתחיל הסיפור של למצוא שווי הוגן תוספתי, וב-2009 להמשיך עם הישנה ועם החדשה. כי עד 2009, שזה ה-12 נקודות, עד 2009 הניקוד היה 12 נקודות, וסתם לעשות פקודות יומן כמו שעשיתי פה. חובה הוצאות שכר, זכות קרן, או זכות התחייבות בגין שכר עבודה על שנתיים.
כן.
בסוף לא יהיה כלום. אבל זה עד תשאיר מתח לסוף. בסוף ידבר על זה. כן.
להרחשת
העניין,
אמרת
שמעבירים
את ההתחייבות
לאור. מעבירים את ההתחייבות לאור. אני אגיע, אני אכתיב את זה, זה מה שאת שואלת.
לא, מתי זה יהיה? ביום
ש... בראשון לראשון 2009. בראשון לראשון 2009. למה מעבירים את ההתחייבות לאור? כי היא כבר לא התחייבות כספית, כסף אני כבר לא אשלם בכל מקרה. כשנגיע לראשון לראשון 2009, אני אכתיב את זה. טוב, מי מחשב לנו את מרכיב העוני בראשון לראשון 2007? ראשון לראשון 2007, מרכיב עוני. בבקשה. מה זה המרכיב העוני? ההפרש בין מה? שווי הוגן של חלופת מזומן, שווי הוגן של חלופת מניות. בבקשה, כמה חלופת מניות שווה? 10 עובדים, כפול 6,000, כפול 23. כמה חלופת כסף שווה? 10 עובדים, 5,000, 25, בוא נראה מי יותר גדול. שימו לב, אין פקודת יומן. אין פקודת יומן ביום, הם עוד לא התחילו לעבוד. אני רק מחשב שיהיה לי את הרכיב העוני. כשאני אגיע לסוף שנה, אני אוכל לחשב את ההוצאות שכר. כן, מי מחשב בגין רכיב החוב עכשיו, הוצאות שכר, 2007?
שליש
זה טוב.
שמונה עובדים,
למה שמונה? היה עשרה.
והם
חושבים ששניים יעזבו, באיזה נתון?
חמש.
השמונה עובדים?
ששת אלפים.
למה ששת אלפים? זה חלופת חוב, זה 5,000. פנטום. שליש, אמרת, שמונה עובדים, 5,000 כפול? 28. זה חלופת חוב, חלופת הון? חלופת הון, אין לך מה להסתכל בתרבית.
130
זה לעשרה עובדים. שליש כפול 8/10 כפול 130. למה 8/10? שניים חושבים שיעזבו. מחברים זה מה שעשינו. כמו עשינו את זה קודם בלוח. אז ככה, זה מרכיב חוב. מרכיב חוב. שליש, 5,000. 10 פחות 2, 28 שקלים. מרכיב הוני, שליש, 8/10, 130. כן, 2008, מרכיב חוב, מי עושה לנו? צריך להיות רשום? 9 פחות?
10 פחות.
אוקיי, בסדר, 10 פחות 3, 9 פחות 2, הלאה. כפול מה? 2 שליש. 5,000. זה צריך להיות רשום? 373, 333. זה מרכיב חוב, יהיה לי הוצאה. הלאה, מרכיב הון? צריך להיות 2 שליש. 7/10, 130, זה רשום, חברים, זה ההוצאות ל-2008. ואז, בראשון הראשון 2009, צריך להכתיב שהתוכנית החדשה, התוכנית הישנה מתבטלת, החדשה נכנסת, מבחינה חשבונאית, ממשיכים עם שניהם. ממשיכים גם עם התוכנית הישנה, ויש לה שני מסלולים, וגם התוכנית החדשה. תוכנית הישנה, מסלול של ההון, של החוב, אני אעביר אותו להון. זה לא יהיה התחייבות, אני אמחק את ההתחייבות ויעביר אותה לקרן. למה? אם אתה לא מתחייב לשלם כסף, אתה לא יכול לשים התחייבות. אתה תעביר אותה לקרן הון, אבל אנחנו נמשיך ב-2009. לחשב הוצאות, מרכיב חוב, מרכיב הון. רק מרכיב חוב, אל תיכול לשערך אותו יותר, כי הוא הפך להיות הוני, הוא הפך להיות קרן הון, לא משערך. קודם כל מרכיב חוב, מה שאמרתם, צריך להיות. שני שליש, 5,000. 10 פחות 3, 20 שקל. 466, 6, 6, 7. רשום. צריכה להוריד את החלק היחסי של מה שרשום בספרים וכמה שילמת לו. יצאת השאלה כמה כסף שילמת לו. בטח. מקרן הון, התחייבות, ואם את משלמת לו כסף. אפשר לעשות שתי פעולות. על יצאת השאלה של המרכיב חוב ויצאת השאלה של המרכיב הון. כן, כן, כן. למה? כן. מאה ותשע עשרה שלוש, שלוש. במקום זה מחליף את זה. במקום. מה זה המילה במקום? לא במקום. אפשר היה לכתוב. אני במקום המילה במקום להחליף.
איך
היא מתבטלת
את הראשון?
אין מבטלת, יש שתי אפשרויות, לא מחליפה או שהיא לא קשורה אליה, זה שתי אפשרויות בתקן. אם אני מבטל, לא מחליף, מבטל אותה, אין תוכנית חדשה, מבטל את הישנה וזהו. יצא חשש. אז לא היה לך המשך, היינו עוצרים וזהו. אומרים לי. אין חדשה, אם אני מבטל אותה, אני מבטל לך, אין חדשה. אחד אחר במקום, תתחיל שאלה אחרת, אחד אחר במקום. אז זה תוכנית חדשה, רגיל. טוב, אז אני מכתיב הטיפול בראשון לראשון 2009. הטיפול בראשון לראשון 2009. הטיפול בראשון לראשון 2009. סעיף 27. לאי פרש 2. קובע שבמקרה של החלפת תוכניות יש לפעול על פי הכללים הבאים. אחד, החברה תמשיך לרשום הוצאות שכר לגבי התוכנית הישנה למרות שבפועל התוכנית כבר לא קיימת. הוצאות השכר הוצאות השכר התפרסו על פני יתרת התקופה של התוכנית הישנה או על פני התקופה של התוכנית החדשה כנמוך שבהם. שורה חדשה, אני עדיין באחד, כשאני אגיע לשתיים אני אגיד לכם, שורה חדשה. במקרה שלפנינו, בתוכנית הישנה, ישנו מרכיב של חור. החברה תצטרך למחוק מהמאזן את ההתחייבות בגין מרכיב החוב מאחר והאפשרות שהחברה תשלם מזומנים לעובדים כבר לא רלוונטי. מחיקת ההתחייבות היא כנגד קרן הון. שורה חדשה, כאשר מחשבים את הוצאות השכר על התוכנית הישנה ממשיכים לחשב הוצאות על מרכיב החוב ועל הרכיב העוני אלא שבניגוד לשנתיים הקודמות. החל מראשון לראשון 2009 לא משערכים את מרכיב החוב, אלא הוא מתקבע על היתרה בראשון לראשון 2009, ורק ממשיך להתקדם מבחינת מספר העובדים ותקופת ההבשלה. שתיים, יש לחשב את ההפרש בין השווי ההוגן של התוכנית החדשה לשווי ההוגן של התוכנית הישנה. אם ההפרש הוא חיובי, יש לפרוס אותו על פני תקופת ההבשלה של התוכנית החדשה. אז מה שמסובך פה זה הישנה, בגלל שיש רציף חוב וצריך להעביר אותו להיות עוני. זה הקט שיש פה. עכשיו מה אני הולך לעשות? שני דברים בראשון הראשון 2009 על הלוח. קודם כל פקודת יומן שתעביר את ההתחייבות לקרן הון, ודבר שני למצוא את הפער בשווי ההוגן בין שתי התוכניות. מי שיכול להגיד לי כמה התוכנית הישנה שווה היום בראשון הראשון 2009? 108, בסוף נתון 7 תקראו. כמה עובדים בראשון הראשון 2009 יש באמת?
9.
יש 9, 9 עובדים, היה 10. אחד, פותר. ולגבי ההתחייבות, כמה התחייבות אני מעביר לקרן הון? 400. 66, 66, 7. כמה התוכנית החדשה שווה? תוכנית חדשה. נתון 8, באמצע יש לכם. 16 שקל. 16 שקל, יש לנו 9 עובדים. 16 שקל, כל אחד 7,500. זה כל הנתונים שאנחנו צריכים. סוף נתון 7, נתון 8 וההתחייבות שעשינו על הנתון. עכשיו יש לכם בנתון 9, במהלך שנת 2009 עזבו את חברת עדי שני עובדים בכירים, והחברה מעריכה שעד סוף 2010 יעזוב עוד עובד אחד. זה מבחינת העובדים שאני צריך להתקן לשערך את ההתחייבות בגין שכר עבודה, עובדים עוזבים, אני צריך להקטין אותם, ובגין הרכיב העוני. זה למעשה הרעיון של הסיפור הזה בראשון הראשון 2009. האם יש שאלות? אז אני הולך לפי הסדר שהכתבתי לכם, מעביר את ההתחייבות לקרן הון, מחשב שווי הוגן תוספתי, ואז ממשיך ל-2009 ו-2010 יש לנו. תוכנית ישנה נגמרת ב-2009, תוכנית חדשה נגמרת ב-2010. אפשר 9, אפשר 7. אני עשיתי ל-7, כבר עשו 9, מה זה משנה? תכפיל לי אחר כך. כן, אבל אני רואה כבר בסוף השנה שיש 7.
בסוף השנה נכנסתי 7.
כן? יש לך... הנה, כתוב בנתון 7, ב-31 לדצמבר 2008 העריכה הנהלת עדי ש7 מתוך 9 העובדים ימשיכו לעבוד. אז אני יכול לעשות 9, 7, מה זה משנה? אז תכפיל לי את זה אחר כך. אז ככה. העברת ההתחייבות להון העצמי
תסתכלי בנתון 8. את יכולה לעשות לתשעה ואחר כך נצטרך לעשות 7 חלקי 9 בסוף השנה. זה לא משנה, העיקר שאתה תדעי לכמה עובדים את מחשבת, אתה יכול לעשות גם ל10 עובדים, מה זה משנה? בסוף השנה נראה כמה נשאר ונכפיל. תוכל לעשות גם לתשעה, זה לא משנה. רק צריך לזכור שעשינו ל7 עובדים. רק עם הישנה. כן, 2009 תחשבו את שכר עבודה. ב-2009 יש לכם 3 שכבות. למה 3 שכבות של שכר עבודה? ישנה, חוב, ישנה, הון, חדשה, שווי הוגן תוספתי. זה ל7 עובדים, תכף נראה מה הם העובדים. כן, מרכיב חוב, מה אתם אומרים? איך עושים? מרכיב החוב. קודם כל נתחיל מספר עובדים. בראשון הראשון 2009 היה 9 עובדים. מה קרה ב-2009 באמת? עזבו 2 עובדים. כמה זה? 7. אבל כתוב בנתון 9 שהחברה מעריכה שעד סוף 2010 יעזוב עוד עובד.
זה לא
נגמר
כי זה
ב-2009 כבר... יפה מאוד. אחורה, יתרה, התוכנית הישנה נגמרה. ב-2009, אי אפשר להגיד לי שהוא יעזוב ב-2010. אז מתי זה רלוונטי למי? לחדשה. הישנה נשארה עם 7 בסוף. בדיוק מה שחישבנו עם 7 עובדים. זה מה שנשאר. אז איך עושים? מרכיב החוב. צריך להיות רשום כמה? 7 עובדים. 5,000 פנטום. 20, נכון? למה 20? אבל זה כבר ב-2009 24. לא מעדכנים, זה רכיב הון כבר, זה קרן הון. פחות מה שהיה לנו יתרה פתיחה. זה מרכיב החוב. מרכיב ההון, מרכיב הוני, תחזרו למרכיב ההוני שהיה לנו שם. ה-130 הזה, כן. ה-130 הזה חושב ל10 עובדים בתחילת השאלה. צריך להיות 7 עשיריות כפול 130. רשום, בשנה הקודמת. זה מרכיב ההון. 66-67. מה עוד? מרכיב חוב, מרכיב הון, מה עוד? לכמה? שנתיים. חצי כפול 84 כפול? זה ל7 עובדים עשיתי פה. 6 חלקי 7. למה 6 חלקי 7? עוד אחד יעזור. עוד אחד יעזור. זה עשיתי ל7. אם אתה היית עושה ל9, אז תעשי 6 חלקי 9. זה לא משנה, אני עיקר... מכפיל בעובדים שנשארו. וב-2010 מה נשאר בסוף? 2010 רק תוכנית חדשה. בסוף לא, נשארו 7 בסוף. אם תסתכלו בשאלה, ב-2010 בסוף אף אחד לא עזר. כן, בסוף הזה הגיע תוכנית החדשה ל-84 בדיוק. זהו, עכשיו גם כדרך אגב, בסוף העובדים לא קיבלו פה כלום. מה אמרו להם בנתון 8? שמחיר המניה צריך לעלות על כמה? 28. כמה מחיר המניה באמת? 27. אני יכול למחוק את הקרן, לא? לא, למה? נעל שוק. נעל שוק אסור למחוק את הקרן. אני אשאר עם קרן עוד. והעובדים אכלו אותם. לא קיבלו בסוף. אכלו לקבל כסף.
Thank you. Thank you.
טוב, הקובץ הראשון, הענקת אופציות לעובדים במנות. זה תפתרו לבד, אבל אני מסביר מה זה הסיפור הזה. תראו, נגיד שאני בא לעובד ואומר לו, תראה, אתה תקבל אופציות במבנה הבא. אם תעבוד שנה אחת, תקבל 10,000 אופציות. אם תעבוד שנתיים, תקבל עוד 10,000 אופציות. אם תעבוד 3 שנים, תקבל עוד 10,000 אופציות. זה למעשה אופציות במנות, יש פה 3 מנות. יש פה מנה אחת לשנה, תעבוד שנה, קח 10,000 אופציות. יש מנה שנייה, תעבוד שנתיים, קח 10,000 אופציות. תעבוד 3 שנים, קח 10,000 אופציות. עכשיו, יכולתי להגיד לו את זה גם עם עוד תנאים. תעבוד שנה ומחזור המחירות יעלה על. תעבוד שנתיים ומחזור המחירות יעלה, המצטבר יעלה על. תעבוד 3 שנים ומחזור המחירות יעלה על. עכשיו, מה השאלה שנשאלת פה? האם באמת מדובר בשלוש תוכניות נפרדות שאני עושה שלושה חישובים? תוכנית לשנה, כמו שלמדתם בחלק הראשון של התקן. תוכנית לשנתיים, תוכנית לשלוש שנים. ואז אני צריך הערכת שווי של האופציות לשנה, שנתיים ושלוש שנים. או שאני אומר, לא, זה תוכנית אחת, שיש לה שלושה תאריכים, תאריכי הבשלה, וזה תוכנית אחת, ואז אני הולך למעריך שווי, אני לא אומר לו, תגיד לי כמה אופציה שווה לשנה, כמה אופציה שווה לשנתיים, וכמה אופציה שווה לשלוש. תן לי ממוצע משוכלל של השווי הוגן של האופציה על, על כל התוכנית הזאת. תביא בחשבון שאחרי שנה 10,000 מבשילים, אחרי שנתיים עוד 10,000 מבשילים, ואחרי שלוש שנים עוד 10,000 מבשילים. כלומר, האם בכלל לפרק את זה לשלוש שאלות נפרדות? כאילו אני נותן לכם בשאלה שלושה סעיפים. סעיף א' לשנה, סעיף ב' לשנתיים, סעיף ב' לשלוש שנים, חשב שכר עבודה. או לבוא ולהגיד, זה תוכנית אחת, בוא נלך למעריך שווי, נמצא מחיר משוכלל לכל התוכנית הזאת. הוא יודע איך לעשות, יביא בחשבון שחלק מבשיל אחרי שנה, חלק אחרי שנתיים, חלק אחרי שלוש, יגיע למספר. בא התקן ואומר, אני עובד כאילו זה שלוש תוכניות נפרדות. כל מנה היא תוכנית נפרדת. ולכן, תביא לי שווי של אופציה לשנה, לשנתיים, לשלוש. ולכן, כשאני בא לחשב שכר עבודה, בשנה הראשונה יש לי שלוש חוות. בשנה השנייה רק שתיים. בשנה השלישית, אחת. עכשיו, בהחלט יכול להיות שבראשונה הוא לא עמד בתנאים, ובשנייה הוא כן עמד בתנאים, אם אני נותן לו נגיד יעד של מחיר מנהל. ובשלישית הוא עוד פעם לא עמד בתנאים. הוא יכול לקבל בשנייה ובשלישית, לא לקבל בראשונה. יש לו פה על השולחן, בדוגמה שלי, 30,000 אופציות. הוא יכול לקבל 10, 20 או 30, תלוי אחרי סוף כל תקופה, האם הוא עומד בתנאים שהצבתי. התקן בא ואומר, אדוני, שלוש תוכניות נפרדות. אין לי מה להדגים לך. תחשוב שזה שלוש שאלות נפרדות. ואני נותן לך בטבלה, שווי לשנה, לשנתיים, לשלוש, תעשה שלושה חישובים נפרדים. עכשיו, מה אתם למדתם דבר דומה, אבל זה לא זה? אתם בדוגמאות שאני נתתי, הדוגמה השנייה, אם אני לא טועה, נתתי משהו אחר, תכף תראו את ההבדל. אמרתי לעובד, תראה, אתה תקבל 10,000 אופציות. הוא יגיד, אמר לי מתי? אמרתי לו, תראה, בשנה הראשונה, בסוף השנה הראשונה אני אבדוק. אם מחיר המניה יעלה על 50 שקל, תקבל אותה. הוא אומר לי, ואם לא? אני אומר לו, תבוא גם בשנה השנייה. אם מחיר המניה יעלה על 60 שקל, תקבל אותה. אז הוא אומר לי, ואם לא יעלה? אז אני אומר לו, תבוא בסוף השנה השלישית, כמובן אתה ממשיך לעבוד. אם מחיר המניה יעלה על 70 שקל תקבל, ואם לא, לא, אז לא תקבל כלום, אל תמשיך לבוא. כלומר, יש פה שלוש תחנות יציאה. הוא יכול לצאת בראשונה לקבל את 10,000 אופציות ונגמר, זהו. הוא יכול לצאת בתחנה השנייה, לקבל את 10,000 אופציות וזהו. הוא יכול בתחנה האחרונה לקבל את 10,000 אופציות וזהו. הוא לא מקבל 10, 10 ו-10. הוא מקבל 10,000 אופציות בסך הכל, שיש לו שלוש אפשרויות לתחנת יציאה. ואם הוא לא יורד בשלושתם, אז הוא לא מקבל כלום. פה זה לא מה שאמרתי לכם. פה אמרתי לעובד שהוא מקבל 30,000 אופציות, לא 10,000. 10, נבדוק אחרי שנה. 10, נבדוק אחרי שנתיים, 10, נבדוק אחרי שלוש שנים. כלומר, עובד יכול לבוא בתום השנה הראשונה, להגיד, עמדתי בתנאים, תן לי 10. בתום השנה השנייה הוא גם בא, על המנה השנייה. עמדנו בתנאים, תן לי 10. סוף השנה השלישית הוא בא, בודקים על המנה השלישית. עמדתי בתנאים, תן לי 10, יוצא עם 30. הוא לא יוצא עם 10. כלומר, יש פה הבדל בין מה שאתם למדתם למה שעכשיו אני מדבר. כשאתם עשיתם עם תחנות יציאה, אז בשנה היינו בודקים האם הוא יצא בשנה הראשונה, בשנייה או בשלישית, כדי לדעת איך לפרוס את השכר על 10,000 אופציות. לא אמרנו שזה 3 תוכניות, כי יש רק 10,000 אופציות, או שהם יצאו בראשונה, או שהם יצאו בשנייה, או שהם יצאו בשלישית. ואז היינו עושים עומדן, החברה הייתה עושה עומדן, האם הוא יצא בראשונה או בשנייה או בשלישית. יכול להיות שהיינו חושבים שהוא יצא בראשונה, לא יצא, אז בסוף השנה הראשונה היינו אומרים מתי הוא יצא, בשנייה או בשלישית. בסוף השנה השנייה הוא לא יצא, אז האפשרות האחרונה שנשארה זה בשנה השלישית. זה לא 3 תוכניות נפרדות, זה 10 שאתה לא יודע מתי הם יבשילו. פה זה 3 פעמים 10, 10 לשנה, 10 לשנתיים, 10 לשלוש. עכשיו תסתכלו בעמוד השני של הפתרון שלי, לא ניכנס למספרים, אני מדבר על הטכניקה, אתם תראו 3 שכבות. אופציות שמבשילות ב-31 לדצמבר 2012, 13 ו-14. עכשיו תראו את המחיר של האופציה, כל האופציה מחיר אחר. לאלה שיבשילו ב-2012, 13 שקל. לאלה שיבשילו ב-2013, 14 שקל. לאלה שיבשילו ב-2014, 15 שקל. כלומר, למעשה אני עושה 3 חישובים ומחבר אותם. תסתכלו בשנה השנייה ב-2013, יש לי רק 2 חישובים. תסתכלו ב-2013, בסוף העמוד השני יש לכם חישוב, ובעמוד השלישי למעלה חישוב. למה רק 2 חישובים? כי אחת הלכה. ובשנה האחרונה רק אחד, רק חישוב אחד. כלומר, הרעיון הוא לבוא ולהגיד, יש פה 3 שאלות נפרדות, יש 3 תוכניות נפרדות, 3 מנות נפרדות. זה לא אותו דבר אם יגידו לכם בשאלה, בואו נראה מתי הוא יצא עם 10,000 אופציות. הוא יכול לצאת בשנה הראשונה, יכול לצאת בשנייה, יכול לצאת בשלישית. תזכרו שזה אותם 10,000 אופציות. פה מדובר על 3 פעמים 10,000. סדרה א' לשנה, סדרה ב' לשנתיים, סדרה ג' לשלוש שנה. זה אופציות במנות. שזה לא היה לכם בדוגמאות של אופציות לעובדים. לא היה, כי זה לא רשום בתקן הדבר הזה, זה פרשנות. לא כתוב את זה בתקן. זה פרשנות של המשרדים. מה זה? זה אופציות גם, מה? אופציות גם. איך אני למד אותך את זה שהיה סמסטר קודם? אבל היה סמסטר קודם, רק אחלה אמרה, הייתי בא לבן אדם, אומר לו, בוא נשווה בן אדם.
לא, רק אחלה אמרה, זה לא אופציות.
איך אני יכלתי להסביר את זה בכלל? הייתי יושב ומסביר, רכיב עוני, רכיב התחייבותי. למה היו אומרים למה אתה מפריד? למה זה התחייבות? למה זה און? תמיד התחייבות לאון פה, איך הייתי מסביר כל הדברים האלה? עכשיו אתם ראיתם אגח להמרה, ראיתם שזה פועל אותו רעיון, מרכיב און הוא קבוע, שווי הוגן דרך דוח רווח וסד, איך הייתי מסביר את כל הדברים האלה? הייתם אומרים לי למה ההתחייבות תעשה לי שווי הוגן, מה הייתי אומר לכם? אי אפשר, הייתם מבינים את זה, מה זה? לא, מה
פתאום?
משהו קטן, 10 נקודות, 8 נקודות. איך אני יכול? עכשיו את רואה את זה, את אומרת זה בסדר. אם אני הייתי בא בסוף סמסטר קודם מסביר את זה, אנשים לא היו בכלל מבינים מה אני רואה. היו עושים בסוף ולומדים בעל פה ועושים. לא היו מבינים בכלל מאיפה. למה? איך הייתי מסביר שהתחייבות צריכה להיות לפי שווי הוגן? למה? איך הייתי אומר לכם? שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד? אני אומר לי, מה זה? למה אתה בכלל מפריד את זה לשני חלקים? למה ההתחייבות הופכת לאון? איך יכלתי להסביר את כל הדברים? הכל מבוסס על מה שלמדנו מחשבים פיננסיים, אי אפשר ללמד את זה. טוב, עכשיו הדוגמה השנייה היא אופציות במאוחד. לקחתי נושא, כאילו, לא נושא, לדוגמה שלא הייתה בתרגילים שפתרנו, כי בתרגילים שפתרנו היה מימוש של אופציות במאוחד, אבל שזה היה נגזר ולא רכיב עוני. אני פשוט דוגמה קצרה להראות לכם מה קורה שזה רכיב עוני, כי עוד פעם, אם תעברו על השאלות, גם השיעורי בית, גם מה שפתרנו, ראיתי שאין את הסיפור הזה. אני מראה את זה, זה מבוסס על מה שלמדנו, אבל אני רוצה להראות את הפקודות יומן פה, שתראו איך זה עובד. הכותרת, הטיפול באופציות המהוות מכשיר עוני בדוחות הכספיים המאוחדים. קודם כל בוא נתחיל עם הכותרת, מה זה האופציות שמהוות מכשיר עוני שתוספת המימוש שלהם?
לא צמודה.
עכשיו, אם זה מאוחד, איפה נשים אותם? האופציות האלו במאזן המאוחד, איפה נשים? יחד עם אמא זשמש. יחד עם הזשמש, זה למדנו. אם זה נגזר זה בהתחייבויות, אם זה מרכיב עוני יחד עם הזשמש. עכשיו בואו נראה את הנתונים. חברה א' מחזיקה 160 מתוך 200 אלף המניות של חברה ב' החל מתאריך ההקמה. 160 מ-200, 80%. להלן החלק של הבעלים בהון העצמי המאוחד ל-31 לדצמבר 2013. למה אני מדגיש הבעלים? בתוך ההון העצמי יש בעלים ויש? זשמה, זה הבעלים. 200 הון מניות, פרמיה 50, עודפים 350. ההון העצמי של חברה ב' ל-31 לדצמבר 2013 הסתכם ל-500 אלף שקל, אז נוכל לחשב את הזשמש. הרווח הנקי של חברה ב' לשנת 2014 הוא 150 אלף שקל, מתפלל באופן שווה על פני השנה. הרווח הנקי של א' לשנת 2014, אבל מהדוחות הנפרדים, הוא 300 אלף שקל. הראשון 2014 הנפיקה חברה ב' 100 אלף אופציות, ניתנות למימוש ביחס של 1:1, תמורת תוספת מימוש לא צמודה, של 10 שקלים עד 31 לדצמבר 2014. תמורת ההנפקה בניכוי הוצאות ההנפקה הסתכמה ל-120 אלף שקל. ב-1.7.2014 מומשו 13,333 אופציות למניות. מה שקורה זה אני לא מחזיק באופציות. אם הם ממשים, מה אחוז ההחזקה שלי קורה לו?
יורד.
תכף נראה למה. אם הוא יורד ל-70%, ל-60%, זה עסקה בין בעלי מניות. יתרת האופציות פקעה ב-31 לדצמבר 2014. ופקעה זה אומר שמעבירים לפרמי. נדרש דוח מיוחד על השינויים בהון העצמי לשנת 2014. קודם כל יש לכם את הדוח, בואו נעבור שורה שורה. יתרת הפתיחה. יתרת הפתיחה, יש לכם עוד מניות 200, פרמיה 50, עודפים 350, זה נתון. זה השמש, חישבתי, יש לכם מתמה אחת, חלקו באקוויטי, תסתכלו בעמוד הקודם, האקוויטי של ב' הוא 500 אלף, הוא מחזיק ממנו 20%. אין בדוגמה הפרשים מקוריים, כי אני קניתי את חברה ב' מיום ההקמה, אז אין הפרשים מקוריים. זה היתרה פתיחה. עכשיו אני רוצה להראות, ההנפקת אופציות, איך היא משפיעה על הדוח על השינויים בהון העצמי במאוחד. נתחיל בראשון 2014, הנפקת אופציות. כתבתי לכם שתיים, בדוחות המאוחדים, אופציות המעבוד מכשיר עוני מוצגות יחד עם הזשמש מאזן. שמתי אותם יחד עם הזשמש. למה? כי אמרתי לכם, אז עשינו דיון, אין איפה לשים בכלל. זה מכשיר עוני, אי אפשר לשים אותו בהתחייבות, והוא לא שייך לבעלים. אז החליטו לשים אותו עם הזשמש. הוא לא חלקו באקוויטי של הזשמש, סתם צירפנו אותו לזשמש. אם אתם זוכרים את השאלה שעשינו, הייתי עושה חלקו באקוויטי, הפרשים מקוריים, רתמי מסכם, ואז שמתי למטה. זה מה שעשיתי גם פה. עכשיו הגענו למימוש אופציות בנתון בהתאמה 3. קודם כל מימשו 13,333 אופציות. מה שקרה לאחוז ההחזקה שלי, של א', ירד מ-80 ל-75%, זה עסקה בין בעלי מניות. עכשיו אני רוצה לדעת כיצד אני הולך לרשום את הפקודה של העסקה בין בעלי מניות. מה שעשינו לאורך כל השאלות, היינו עושים בעסקה בין בעלי מניות, זה השמש לפני, זה השמש אחרי. בואו נעשה זה השמש לפני, חלקו באקוויטי, 20% מ-500, שזה היה בתחילת התרגיל, ועוד הרווח 75. סך הכל 115, הרווח של חברה ב' הוא 150, מתפלג באופן שווה. והתגבולים על חשבון אופציות 120, ביחד 235. זה ערב המימוש. עכשיו תראו מה עשיתי אחרי המימוש. קודם כל הוא עולה ל-25, אני נפלתי ל-75, הוא עולה ל-25. לקחתי את האקוויטי לפני 575, והוספתי לתוך האקוויטי תגבולים ותוספת מימוש. מי שיכול להסביר לי למה?
כי זה
התנועה בעצם. זה? קודם כל בוא נתחיל עם התגבולים. למה לפני אני לא שם לו אותם באקוויטי, אחרי אני שם לו? כי למדנו שכל עוד התגבולים לא פוקעים או לא ממומשים, לא מקבל. לא אני ולא הוא. באקוויטי אין, זה לא חלק מהאקוויטי. אז פה הוספתי את התגבולים, אבל חלק מהם, כן? חלק מהם, ותוספת המימוש. חלקו באקוויטי 181.83. מהתגבולים למטה נשאר רק 104, במקום 120. למה? כי הם מימשו חלק, 16,000 מימשו, נשאר 104. כלומר, בתכלס, המיעוט בסופו של דבר, מ-235 עלה ל-285.
איך
הגעת ל-16? 120 אלף, הנה יש לך מול העיניים. 13,333 חלקי 100 אלף כפול 120.
זה
איך? מה שעבר לאקוויטי ירד מלמעלה. בסוף המיעוט עלה. זה השמן שעלה ב-50.083. כי הקבוצה קיבלה כסף, 133.330, פלאג נאמבר קרנות. זה עסקה בין בעלי מיעוט שלא הייתה לנו. היה לנו כזה, אבל עם אופציות שהם נגזר, שהם התחייבות, לא שהם מאון. ואז לא ראיתם איך אני מוריד לו מלמטה ומוסיף לו למעלה. מוריד לו מלמטה מהתגבולים ומוסיף לו בתוך האקוטי. כי אם זה התחייבות, אז רגע לפני ברור שאני לא לוקח את זה, ורגע אחרי כן. זה מה שעשינו. לא ראיתם שלמטה התגבולים יורדים. מ-120 ל-104. זה הדבר היחיד שרציתי להראות פה שלא ראיתם. כי אצלנו זה נשאר אותו סכום כי זה לא מומש.
איזה
מיטה
אנחנו נמסה את הקרן?
נמסה? אין איזה הנפקה לצד ג', אין מיסוי. רק אם אתה מוכר מניות, זה לא יכול להיות באופציה. רק אם אתה מוכר מניות יש מיסוי, רק אם א' מוכרת מניות.
רק אם
א' נמכור. כן. אם יש הנפקה, דוללת, אין אירוע מס. מה זה? למדת את זה בתיאוריה?
לא.
מי קיבל? ב' לא א', איך אתה רוצה למסות את א'? עכשיו, אחרון, ההתאמה האחרונה שאני רוצה להראות, פקיעת אופציות. האופציות פקעו ב-31 לדצמבר 2014. מה המשמעות? האופציות האלו עכשיו אי אפשר להגיד שהן לא חלק מהאקוויטי. למה? כי אמרנו נחכה עד יום הפקיעה, צריך להכניס אותן לאקוויטי. מה שעשיתי עם הפקיעת אופציות, עוד פעם עשיתי זשמש לפני, זשמש אחרי. זשמש לפני, בתוך האקוויטי אין את האופציות האלו. אין. זה שמה שאחרי, תראו מה הכנסתי לו לתוך האקוויטי. 104. מה זה 104? תגבולית. הורדתי אותו מלמטה, הכנסתי אותו לאקוויטי. תחשבו מתמטית, אז השמש פה מפסיד. למה? קודם זה היה אצלו למטה הכל. ועכשיו זה בתוך האקוויטי, אבל את האקוויטי כופלים ב-25. אז כמה מתמטית הוא הפסיד? 75. של מי זה ה-75? של הבעלים הם מחכים לזה. לאן להעביר את זה? לפרמיה, בדיוק. תסתכלו בפקודת יומן, ביטלתי זשמש, 78,000, וזיקיתי פרמיה. עכשיו מישהו שאל אותי, אז למה עשית לפני ואחרי? רק בשביל להראות לכם, לא צריך. תראו, יש 104,000 שקל. המיעוט מקבל 25, אז כמה אני הרווחתי? 75, פשוט תיקח 75% וכתבתי לכם את זה, כפול 104,000, תקטיב זשמש, תקטיב פרמיה. מי שרוצה להיות בטוח שיעשה לפני, אחרי, אין לי בעיה. אבל צריך להבין שהיה פה 104,000, הם לא נעלמו. 75% עברו לצד של הבעלים ו-25% נשארו בזשמש. תסתכלו גם בדוח על השינויים, הסך הכל הון עצמי לא השתנה, הוא אפס. פשוט לקחתי מהזשמש והעברתי לפרמיה של הבעלים. שזה עוד פעם, זה גם לא ראינו. זה שני הדברים היחידים שבשאלות לא היו לנו. עברתי על כל השאלות, זה שני דברים שלא היו. מימוש ופקיעה. זהו, מה אתם אומרים? אני מחלק לכם את כל החבר'ה ותחזרו על זה, זה יפה. אני ממליץ. טוב, אני מחלק שני מבחנים קודם כל.